בוקר טוב לכולם. היום וגם בשיעור הבא נעסוק בנושא מאוד חשוב, בעצם במצב שאנחנו חיים בו היום. וידוע שיש הרבה מקורות לנושא הזה של אין חורבן שלישי יותר. המקור הראשון שאתם רואים פה זה מספר שכתב הבן של הרב הראשי השני לישראל, הרב הרצוג זכר צדיק וקדוש לברכה, ספר שבשם עם לבדד ישכון. רבי יעקב הרצוג בעצמו, הבן של הרב הרצוג, היה מועמד להיות רבה של אנגליה, והוא היה בא לרב צבי יהודה כל כמה ימים כדי ללמוד את הרבנות וכדומה. היה איש מאוד מאוד מוכשר וחשוב, ונפטר מאוד צעיר. אז הוא כותב בתוך הספר שלו את המילים הללו, מספר אחד: אין ספק שאבי זצ"ל, הרב הרצוג, השפיע עליי מאוד, במיוחד למשל באמונתו העזה ששיבת ציון בימינו היא ראשית צמיחת גאולת ישראל. בשנת תש"א, כלומר בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, כשעמד רומל זה היה המפקד הנאצי, מח שמו וזכרו, שהוא כבר כבש חלקים בדרום ועמד לכבוש את ארץ ישראל, כשעמד רומל בשערי הארץ ואבי זצ"ל ביקר אז בוושינגטון, הזהירו הנשיא רוזוולט לא לחזור לארץ ישראל העומדת להיכבש על ידי הגרמנים. ישיב לו אבי: הנביאים ניבאו על שני חורבנות, לא על חורבן שלישי. וכאשר אמר כן היה, הגרמנים נחלו תבוסה, עם ישראל שב להיות ריבוני בארצו, וכל אדני הכדרות שחלפו מעל שמי ישראל נמוגו כלא היו. אז הוא מביא, אומר, הנביאים ניבאו על שני חורבנות. בואו נסתכל קצת בדברי הנביאים, במבחר מסוים של הדברים. ובאמת אנחנו רואים כחוט השני, זה עובר בכל דברי הנביאים, הם מדברים תמיד על שני חורבנות ולא על שלושה חורבנות. אז בואו נסתכל במקורות, מספר 2. זה פסוקים בישעיהו: ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשה. זאת אומרת, שיחזרו עכשיו לציון, זה יהיה שמחת עולם. ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה של הגלויות הקודמות. זאת אומרת, המלבים במקום במספר 3, גם יבואו לציון ברינה. זאת אומרת, צריכים לבוא לציון, יש שבאים לציון בגלל רדיפות, כמו שאומר מרן הרב זצ"ל בנאום המפורסם שלו, שהיה בחורבה. יש באים כאלה שרוצים אותם, אז באים לפה. אנחנו צריכים לבוא לציון לכתחילה ברינה בשמחה, לא כמו בצאתם מגלות בבל שיצאו וגם באו לציון ביגון ואנחה, גם מספר מצומצם של אנשים, ושמחת עולם על ראשם, שיתראה על ראשם שמחה נצחית שלא יהיה אחריו תוגה וגלות כלל, לא כמו שמחת בית שני שלא הייתה שמחת עולם. השמחה שם בבית שני הייתה שמחה זמנית, הייתה שמחה גדולה. אבל אתם יודעים שכתוב שהזקנים שראו את הבית הראשון, הם בחרו שם לראותם את הבית השני. השמחה הזאת הייתה זמנית. אז יש לנו פה עכשיו חידוש של המלבים, שצריכים לבוא לציון ברינה, לכתחילה לבוא לציון. כמו שאומר מרן הרב זצ"ל, שיש שופר גדול ושופר בינוני ושופר קטן, ואנחנו צריכים לבוא בשופר גדול, בגדלות לבוא לארץ ישראל ובשמחה לבוא לארץ ישראל. אתם יודעים שכבר הבאתי פעם את ספר חרדים, שהוא אומר, כיוון שכתוב בפסוקים והיה כי תבוא אל הארץ, בכל מקום שכתוב והיה זה שמחה, ויהי זה עצב, אבל והיה זה שמחה. והיה כי תבוא אל הארץ, אתם צריכים לבוא לארץ ישראל בשמחה. ואחר כך הוא אומר עיקרון מאוד חשוב, שעיקר קבלת השכר שאנחנו מקבלים על קיום המצווה, זה על קיום המצווה בשמחה. וזה משפיק מה שכאן הוא כותב במלבים בשם ישעיהו הנביא: שמחת עולם על ראשה. יש ססון ויש שמחה, יש על זה הרבה דיבורים, חתם סופר ואחרים. זה לא סתם מילים נרדפות. יש ססון, זה שמחה רוחנית. כמו שכתוב ליהודים, התאורה ושמחה ויש ססון. ססון זה מילה, זה לא שמחה גופנית, שמחה רוחנית. ושמחה זה שמחה מעשית, גשמית. ונסו יגון ואנחה. ביום ההוא, מספר 4, הקים, זה כבר פסוק מעמוס, הקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרסיהן, והריסותיו הקים, ובניתי הקימי עולם. ביום ההוא, אומר רש"י, אחרי בוא עליהם כל אלה, אחרי כל הצרות, יבוא יום ההוא המוכן לגאולה, והוא מסביר את זה יותר כמה פסוקים אחר כך, מספר 5, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם אלוהיך. אומר הרד"ק, ונטעתים כעץ הנטוח, מספר 6, שלא יזוז ממקומו, שלא יגלו עוד מארצם. אותו דבר גם אומר המלבים, לא ילכו עוד בגלות לעולם, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב. אם מתמהמה חכה לו, כי בו יבוא אלוהי אחר. זה כבר פסוק בחבקוק, פרק ב', פסוק ג'. גם כאן אומר המלבים, הודיע לו שהמועד של מפלת בבל אינו הקץ. רוצה לומר רק פקידה ולא קץ הפלאות. יש פה עוד חידוש. יש לפעמים שפקד השם את עמו. פקוד פקדתי. זה לא גאולה עולמית. גם הפקידה שכתוב שם על הסיסמה, הקוד, שאמרו לעם ישראל במצרים, כשיבוא גואל ויגיד לכם, פקוד פקדתי, סימן שהוא הגואל. אבל זה לא הייתה פקידה נצחית. נכון, ברוך השם, יצאנו ממצרים, הגענו לארץ, בנינו בית מקדש ראשון, נחרב. בית מקדש שני, נחרב. יש פקידה ויש נטיעה. זה מה שאומר פה הפסוק הזה. כי עוד חזון המועד ויפיח לקץ ולא יחזב. אחר שיגלו מבבל, יגלו שנית, אבל הקץ הזה לא יחזב, כך אומר מספר 9. לא יהיה אחריו גלות. ועכשיו, בתוך הגאולה האחרונה, גם פה, כל אחד מהפסוקים האלה מחדש עוד איזשהו חידוש בעניינים האלה. הגאולה האחרונה יש לה שני זמנים. זכו, אחי שינה. אם אנחנו בסדר ונהיה כולנו בסדר גמור, אז הגאולה הזאת תבוא, האחרונה תבוא מהר. לא זכו בעיתה, אבל תדע לך כי הקץ הקבוע בעיתה הוא מוגבל לזמן רחוק מאוד. בכל זאת, כשיגיע הזמן המוגבל, לא יאחר אותו ובו יבוא הקץ בכל אופן. לא תראה זה אחר כך בדף הבא. שבאמת הקץ האחרון הוא לא בגלל המעשים, אלא הוא קבוע, תאריך קבוע שאיננו יודעים בדיוק מתי הקבוע הזה, אבל זה יהיה בכל מצב. זה החידוש שישנו פה בפסוק הזה בחבקוק. אני עובר לצפניה, מספר 10. לכן חכו לי נאום השם ליום קומי לעד, כי משפטי לאסוף הגויים ולקבצי ממלכתות, לממלכות, לשפוך עליהם זעמי כל חרון אפי, כי באש, כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. אומר, אז המלבים שם ב-11, אחר שסיפר את רעת העם, ושכל מה שהשתדל כדי שישובו בתשובה ושיהיה אז את גאולה לא הועיל, ואז מה, גמרנו את הסיפור, עם ישראל לא חזר בתשובה, אז אתעורר אני אל הגאולה העתידה. כשיגיע הקץ האחרון המוגבל הבלתי תלוי במעשיכם כלל. ועל זה אמר ליום קומי שאז אקום אני מעצמי לגאולכם, וזה יהיה לעד. מה שאין כן גאולה שעל פי המעשים לא תהיה לעד, כי כשישובו ויראו מעשיהם תיבטל הגאולה. שם זה מותנה בחזרה בתשובה מלאה. אבל הגאולה האחרונה, הבעיתה, לא, בעיתה, בטף אני מתכווה, לא, בזה לא מותנה בכלל בחזרה בתשובה. אגב, אתם יודעים שהחתם סופר כותב באחת התשובות שלו, בסוף תשובות חתם סופר, אני חושב שהזכרתי את זה כבר פעם, הוא אומר, תדע לך שבכל דור יש אדם אחד שמוכן להיות משיח, והוא בעצמו לא יודע שהוא משיח. מה הראיה? משה רבנו, ראינו שמשה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אומר לך תושיע את ישראל, תהיה המשיח. הוא אומר, כבד פי הרחובת לשון אנוכי, שלח לביאת תשלח, אהרון אחיך וזה וזה. מה אתה מתווכח? אלו אתה המשיח. זאת אומרת, אנחנו רואים שמוכשר, מוכן להיות אדם כזה בכל דור, שהוא בעצמו לא יודע המשיח, ואולי אפילו בן 80 שנה כמו משה רבנו, וכשהקדוש ברוך הוא אומר לו קום ותלך, אז הוא נהיה משיח בפועל. ובעוונותינו, כך כותב החתם סופר, כבר היו הרבה כאלה במשך הדורות, שהקדוש ברוך הוא לא אמר להם ללכת ולהיות משיחים לצערנו הרב, כי עוד לא הגיע הזמן. אבל כשיגיע הזמן, הגאולה האחרונה, זה לא על פי מעשים, ובכל מצב שאנחנו נהיה, יהיה קיבוץ גלויות לגאולת ישראל. אותו דבר בהושע, אני קורא מספר 12, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. יום זה לא עוד יום 24 שעות, אלא כמו שאומר הרד"ק, עוד יחיינו מיומיים, אני קורא מספר 13. זה המאמר הוא על העתיד, ומיומיים, משל לשני גלויות, גלות מצרים וגלות בבל, ששם ואחר כך לצערנו הרב היו שתי גלויות נוספות, מסע לגלות זה השלישי שאנחנו קיימים בו עכשיו, שיקימנו ממנו ונחיה לפניו, שלא נגלה עוד לעולם ונחיה תמיד לפניו כל ימי עד שלא נחטא עוד. במצב אחר כך באמת יהיה שבשלב הראשון אנחנו מגיעים לפה חוטאים, או כמו שאומר הפסוק, אומרים הפסוקים ביחזקאל, באים לפה עם לב אבן, ופה הקדוש ברוך הוא הופך את הלב האבן של עם ישראל ללב בשר. כי זה הגאולה ליד, זה הקץ. הקץ הזה הוא מוחלט אצל הקדוש ברוך הוא בצורה נסתרת מתי שזה יהיה, ואנחנו נדבר על זה בעריכות יותר, מי אומר שזה הקץ שלנו היום, אבל זאת המציאות. המצודת דוד שם במספר 14 על הפסוק הזה בהושע, יחיינו מיומיים, שלח לנו רפואה משני העיתים שעברו עלינו, וגלות מצרים וגלות בבל, ביום השלישי, בעת השלישי בגאולה עתידה, יקימנו מן הנפילה ונחיה לפניו עד עולם, לא נבוא עוד לגולה. אותו דבר גם בדברי רש"י במגילת איכה, תראו מספר 15. סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי, הקדוש ברוך הוא ינקם בגויים. תם עוונך בציון, לא יוסיף להגלותך, פקד עוונך בת אדום, גילה על חטאותייך. אומר רש"י, תם עוונך בציון, לקית על כל חטאותייך, לא יוסיף להגלותך מגלות אדום ולהלן עוד. הגלות שלנו זה גלות עשיו, גלות אדום. מהגלות הזאת אין יותר גלויות. להשלמת התמונה הזאת, הנה יש לנו פה עוד דף אחד. פה אני כבר עובר לדברי המדרשים בכמה וכמה מקומות, וגם אנחנו נגיע עוד גם לרמב"ן. כתוב ככה, מספר 1 בדף מספר 56. רבי יושיע בן לוי פתר קרא בגלויות, ואל שדי ייתן לכם רחמים, ייתן אותם לרחמים לפני האיש הקדוש ברוך הוא. אני מדלק טיפה. אני כאשר שחולתי שחלתי, יש משפט כזה אצל יעקב אבינו. אתם זוכרים שהוא שלח את בניו להביא אוכל, ושמעון נאסר, ואז כבר יש לו שני, הוא אף שקול כפול שניים, כבר גם יוסף איננו וגם שמעון כבר איננו. ואני כאשר שחולתי שחלתי, אז חזל מעבירים את הנקודה הזאת מהנקודה הפרטית של יעקב, מספר 2, כאשר שחולתי בחורבן ראשון, שחלתי בחורבן שני, כאשר שחולתי בחורבן ראשון ושני, לא אשקל עוד. ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, שזה יוסף, אבל כאן חזל משליחים את זה לקדוש ברוך הוא. זה השלטון, ושילח לכם את אחיכם, זה יוסף. אחר זה שמעון, ובנימין כמשמעו, ואני כאשר שאכלתי ביוסף, שאכלתי בשמעון, לא אשקל עוד. זאת אומרת, יש כמה וכמה חורבנות, ומשני החורבנות האלה, זה החורבנות האחרונים. יותר אין חורבן. אותו דבר במדרש תהילים, מספר 3, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, אומר דוד, שיר למעלות, משנתת לנו מעלה זו, אין לנו יורדים. הגאולה השלישית. משהושיענו ממלכות עשיו, כמו שראינו לפני רגע, אדום. שוב אנחנו יורדים עוד לשיבוד מלכויות, שנאמר, ועלו משים בארציון, אומרים הקדוש ברוך הוא, נאמר לך שירה על אותה שהעלית מן המלכות, כאן רומז למה שאמרנו בהתחלה, שצריך לבוא לפה בשירה, בשמחה, לכן נאמר, שיר למעלות, אשא עיני. אני רוצה רק להוסיף פה נקודה אחת בסוגריים. אנחנו רואים בכל המקורות הללו, שהדבר הזה יבוא בכל מצב. אבל יש אחד המאמרים המפורסמים של הרב ציודה, הוא דן בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב בלכות תשובה, הוא כבר הבטיח התורה לעשות תורה לעם ישראל, שהם יעשו תשובה בסוף גלותם ומיד הם נגלים. משמע לכאורה מהרמב״ם, שזה כן מותנה בתשובה. הוא אומר, יעשו תשובה בסוף גלותם ומיד הם נגלים. אבל כשהרמב״ם מפרט את הדברים, או בנושא כדאי כלי הרמב״ם, זאת אומרת, אם אני הייתי כותב מאיפה המקור של הרמב״ם הזה, הייתי אומר, אני, יש גמרא במסכת סנהדרין, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, אם גאולה תלויה בתשובה או לא. רבי אליעזר אומר שגאולה תלויה בתשובה. אז היה צריך הכסף משנה לכתוב שם ברמב״ם, המקור הוא ממסכת סנהדרין, דף צדיק זין, ששם יש מחלוקת, והרמב״ם פוסק כמו רבי אליעזר, הוא לא כותב ככה. מביא איזה גמרא ביומא, שככל שאנחנו עושים יותר מהר תשובה, הגאולה באה יותר מהר. למה הוא לא מבין המקור ההוא? אז הרב ציודה במאמר מאוד נפלא, ספרו לנתיבות ישראל, כותב ברור שהגאולה האחרונה לא תלויה בתשובה שלמה. למה? כי הרי בתוך הגמרא בסנהדרין, שעוד נראה אותה בפעם הבאה ביתר אריכות, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, ושתק רבי אליעזר במחלוקת הזאת. ובאמת ההלכה היא באמת שכמו רבי יהושע, שגאולה לא תלויה בתשובה. אבל רבי צודה מחדש שם, גם בשם מרן הרב זצ"ל, שהגאולה כן תלויה במשהו. היא תלויה בהתעוררות של עם ישראל לבוא לארץ ישראל. אם אנחנו רואים מצב כזה, שעם ישראל מתעורר פתאום בתאריך מסוים לבוא לארץ ישראל, לא חוזר עדיין בתשובה, ועדיין הוא לא מקיים את כל תרי"ג מצוות, ואפילו לפעמים אפילו לא את חלק מהתרי"ג מצוות, אבל הצעד הראשון יבוא מלמטה. וגם הגר"א כותב בכל התור, יש התערות הדלטטה, משם זה יתחיל להגיע, אבל יש התעוררות. אורי לבוא לציון, בלי שום חזרה בתשובה. אבל הצעד הקטנצ'יק הראשון הזה צריך להיעשות, זה לא כל כך קטנצ'יק. וישועת מלכו כותב, שדווקא כשאני רואה שיש התעוררות לבוא לארץ ישראל מאנשים רחוקים מתורה, מצוות שלא מתפללים כל יום ותחזן העיניים בשמחה לציון שלוש פעמים ביום, לא מתפללים אפילו בכלל. ופתאום אני רואה התעוררות, משהו מוזר כזה, התעוררות של עם ישראל, של ציונות, של לבוא לארץ ישראל, בעקבות הצהרת בלפור, לא נרחיב עכשיו בפרטים על הדברים האלה, אבל הייתה התעוררות אדירה של עם ישראל מכל חלקי עם ישראל, ודווקא מרחוקים בתורה ומצוות, זה סימן מובהק של הגאולה, וזה הולך ומתפתח, מאז אין יותר נסיגות. יכולות להיות נסיגות קטנות של שטחים פה ושם, אבל באופן עקרוני אנחנו הולכים ומתעלים. וזה מה שכתוב כאן גם בפסיקת דרב כהנא, אני לא אקרא את כל המקור הזה, מספר 4, תראו במקום המודגש. ומאדום הקדוש ברוך הוא גואלם, ואין משתעבדים עוד. שנאמר ישראל נושא בשם תשועת עולמים, לא תבושו ולא תקלמו עד עולמי עד. פסוק בישעיהו. גם בגדולי הראשונים, בראשם הרמב"ן, יש דבר מאוד מעניין שהרמב"ן שואל בפרשה הזאת שיצחק חופר בארות ששתמו הפלישתים את הבארות של האבא שלו. והתורה מפרטת בזה. הנה, התורה כותבת, וילך משם יצחק, מספר 5, ויחן בנחל גרר וישב שם. וישב יצחק ויחפור את בארות המים, מספר 5 אני קורא, אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתנו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות, ואז הוא מפרט, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, אז הראשון קראו לו עסק, כי התעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, מספר 7, ויקרא שמה שטנה, ועתק משם, ויעבור באר אחרת. מה זה כל כך חשוב כל הפרטים האלה? מי כבר הבירות אלינו כבר מזמן? זה אומנם נמצא בגוש קטיף, אנחנו היינו שם, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הבירות הללו. מה זה כל כך תופס מקום? אין מילה מיותרת בתורה. מה התורה כל כך מעסיקה? ואומרת את השמות של הבאר הראשונה והשנייה ואחר כך השלישית. כמו שכתוב פה, השלישית נקראת רחובות. ויחפרו באר אחרת, שטנה, ויעתק משם ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות, ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. מדובר פה על פלישתים, על דרום ארץ ישראל, כמו שאנחנו כבר דיברנו על זה באריכות, שדיברנו על גבול דרום. למה התורה מעריכה בדבר הזה? אתם יודעים שלא מזמן היה חנוכה חורבת רבי יהודה חסיד בירושלים. הבית הזה של החורבה, הוא חרב פעמיים. בנו אותו פעם אחת, חרב, שרפו אותו. ראו אותו פעם שנייה, אז הירדנים בפיקודו של האנגלים ירו עליו ועשו את החורבה פעם שנייה. ועכשיו ברוך השם היא בנויה פעם שלישית. זה באמת דבר מאוד מאוד מרומם, ובמיוחד אנחנו שאנחנו גרים שם בסביבה, והנוף שלנו זה החורבה, זה פשוט, אתה רואה פה ממש איך שיש תחיית המתים. אחד בחנוכת הבית הזה, אחד מרבי המדינה, לא רוצה להגיד מי זה, דיבר מאוד יפה, ומצאצאים של אלה שבנו את החורבות הראשונות. בסוף הוא אמר דבר שאני מאוד הזדעזעתי. ולא רק אני. הוא אמר, החורבה פעם אחת נבנתה, נהרסה. פעם שנייה נבנתה, נהרסה. עכשיו בנינו אותה פעם שלישית, אם תיהרס, נבנה אותה עוד פעם. ואם יהיה פעם רביעית, גם נבנה אותה עוד פעם. אז שלחתי לו את הדף הזה שלפנינו, וכתבתי לו, מה אתה מדבר שטויות? אין דבר כזה. אחרי שיש פעמיים חורבן, יש גאולה נצחית. במיוחד שהחורבה של עכשיו היא משתלבת בתוך המהלך הכללי הזה של הקדוש ברוך הוא, שזה הקץ המגולה. תראו הרמב"ן מה שהוא אומר על הדבר הזה, מספר 9. ויקרא שם הבאר עסק, יספר הכתוב ויעריך בעניין הבארות. ואין בפשוטי הסיפור תועלת, ולא כבוד גדול ליצחק. מה הכבוד הגדול שסתמו לו את הבארות? הוא ואביו עשו אותה בשווה. אבל יש בדבר עניין נסתר בתוכו, מספר 9 אני קורא, כי בא להודיע דבר עתיד, כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוהים אשר יעשו בניו של יצחק. ולכן נזכיר באר מים חיים, כמו שאמר ירמיהו, מקור מים חיים את השם. קרא הראשון עסק, ירמוז לבית הראשון אשר התעסקו עמנו ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבו, זה בית ראשון. והשני זה בית שני, קרא שמה סתנה, שם קשה מן הראשון. הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בעזרה ומלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. קיבלו את הצהרת כורש וכורש הסכים שיבנו את בית המקדש והמריץ אותם לבנות את בית המקדש. לצערנו הרב אחר כך הוא חזר בו. יש מספד נפלא של מרן הרב זצ"ל על בלפור. אני לא מכיר מספד של הרב ציודה, של הרב של הרב ציודה על גוי. אבל על בלפור יש לו, בלפור היה גוי. הוא כותב שבלפור יותר גדול מקורש. כי קורש אחרי שהוא הסכים שיבנו את בית שני, והמריץ אותם למלות את בית שני, אחר כך הוא אמר לו, מי שעבר את הפרט עבר, ויותר אני כבר לא נותן. כי כל המרגלים, גם הפנימיים לפעמים כנראה, וגם אלה שמבחוץ, לחצו על קורש, וקורש חזר בו. לעומת זה בלפור אומר, עד סוף ימיו, עמד בתוקף על הדבר שלו, ואתם יודעים שהצהרת בלפור היא באמת דבר הלכתי, זה לא סתם איזה דבר היסטורי, סתם חולף ועובר. בזה נגמרו השבועות, שלושת השבועות המפורסמות, שהיום לצערנו הרבות חלק מאיתנו מנפנפים בהם, זה נגמר, כך אומר האור שמח, בדבר הזה, בהצהרת בלפור, ובהסכמת חבר הלאומים להקים בית לאומי ליהודים בארץ ישראל בעקבות הצהרת בלפור. זה נגמר. זה מה שאומר כמו עכשיו הרמב"ן. הם כתבו סתנה וזה נגמר, נחרב בית שני. וכל ימוב היו לנו לסתנה עד שחריבו וגלו ממנו גלות רעה. השלישי, מספר 12, קרא רחובות. הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו והוא יעשה בלא ריב ומצב והאל ירחיב את גבולנו. כמו שנאמר, אם ירחיב השם אלוהיך את גבולך כאשר דיבר, שהוא על העתיד. הוא כתיב הבית השלישי, רחבה ונסבה למעלה למעלה ופרינו בארץ שכל העמים יעבדו שכם אחד. עוד לא הגענו למצב האידיאלי הזה, אבל אנחנו בהחלט בהכנות החשובות של השלבים האחרונים של בניין בית המקדש השלישי. גם מרן הרב זצ"ל כותב אורות התחייה בפרק כ"ו, אני אקרא את משהו שרלוונטי לפה, תראו מספר 14. מאמין הוא העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחלת שלפנינו. הרב, כשהוא בא לארץ ישראל, זה לא היה מצב כמו שהיום. היינו בסך הכל פה בארץ ישראל, כשמרן הרב זצ"ל הגיע, היו בערך בין 50-60 אלף יהודים. בערים המרכזיות, בירושלים, בעזה, היו הרבה יהודים. אבל אחר כך היו עוד 10 התנחלויות שכל אחת מהן היא כמו רבע בית אל. זה מה שהיה. ובאותה תקופה כותב הרב באורות, תדע לך שהגאולה הזאת הולכת ומתחלת לפנינו. זה מאוד חשוב, שהוא מזהה את המצב שלנו היום עם כל מה שראינו מקודם, מקורות הקודש של הנביאים. ואמונתו העמוקה הזאת של עם ישראל היא בעצמה רז קיומו. עם ישראל מאמין כי הנביאים אמרו ככה. וזה סוד הקיום של עם ישראל, סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי. והמסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו המכרת את עצמה ואת כל יחוסי מאורעותיה הדור האחרון. אומר הנביאים שניבאו לנו את הדבר הזה, שיהיו שתי גלויות וגלות שלישית כבר לא תהיה, זה מה שמדריך גם אותנו, גם באמונתנו, וזה גם ממריץ אותנו באמת להאמין בדבר הזה ולחזק את הדבר הזה ולראות ולדבר על הדבר הזה ולשמוח על הדבר הזה. צופה לישועה קרובה. גם במכתב שכותב, מכתב מפורסם שכותב הרב קוק לבני עקיבא, אז הוא כותב במאמרי הראייה, הבאתי את זה הדבר הזה, מספר 15, אתם יודעים שרבי עקיבא חשב שבר כוכבא הוא המשיח. והוא אמר לכולם, בר כוכבא המשיח. והוא בעצמו נהיה נושא כליו של בר כוכבא. כך מביא גם הרמב"ם בהלכה. ואחר כך שהוא נהרג בר כוכבה, בנסיבות מסוימות, אחר כך בא בירושלמי, איך הוא נהרג, אבל על כל פנים אחרי שהוא נהרג, התברר להם שהוא לא המשיח. אנחנו לא, לא, אין דבר כזה שלא טועים אף פעם. ורבי עקיבא חשב, מההתעוררות שהייתה שם ומעוצמתו העצומה של בר כוכבה, שהוא באמת המשיח. אז הוא אומר עכשיו הרב ככה, משפט 15, על בני עקיבא נקראים השם רבי עקיבא. מידת רבי עקיבא המיוחדה, 15, שמתעוררת עכשיו בזמן צמיחת הישועה, להיות לנו לאור עולם, התלהבות ומסירות תחזק כל חזון של גאולה ותחייה לישראל ולארצו. אז זו הייתה התעוררות שהייתה בימי בר כוכבא, ודווקא מפני שהחזון בשעתו נכשל, ובר כוכבא נפל ואימו נפל ישראל מבחינת חירותו הלאומית, בטוחים אנו כי תורת אמת אשר בפה קדוש יבוא תורלה. לא יכול להיות שמה שרב עקיבא אמר לא מתקיים. והרב מזהה, התור הזה הולך ובא, ולא תקום פעמיים צרה, ולא לחינם לחם ישראל מלחמת קיומו ונצחו, הדור האחרון ועד בכלל. לא לחינם עברנו את כל המאורעות האיומים והנוראים בהיסטוריה, גם ההיסטוריה האחרונה שלנו, ואנחנו יצאנו מהדבר הזה, ועשינו בתוך 3 שנים אחרי שחתכו לנו שליש מגופנו, מהילדים ומהמבוגרים ובצורות נוראות ואיומות שקשה בכלל להאמין כשאתה שומע את הדבר הזה. אחרי 3 שנים פתאום באה עוצמה אדירה שהיא נשארת בוודאי מכל המקורות האלה שאנחנו עכשיו ראינו. לכן אחים, לכו אחים סליחה, חביבים בכוח זה, מספר 16 אני קורא, בכוח השם גואל ישראל, אל ירח לבבכם, אל תארצו מכל קולות של צבחות וקלגסים, השם עמנו ובשמו ובתורתו נדגול ונעשה חי לקרבת גאולתנו ובדות נפשנו ביש הצור ישראל אשר עניינו לעדי עד עמו וצון מריתו. בברכה, חיים, שלום, חדוות רוח וקושת שלה נאמן לאהבתכם, אברהם יצחק הכהן קוק. אבל קדמו לרב קוק, ואני חושב שהם ממש הדליקו את הניצץ הראשון של המצב שלנו היום, זה אגרה. דרך אגב, גם החובה נבנתה בעקבות דברי הגר"א. תלמידי הגר"א שמסרו את נפשם על הדבר הזה, במצבים מאוד קשים, הם הלכו ובנו את הדברים האלה בכוחו של הגר"א. הגר"א כותב באבן שלמה, מספר 17, בכל דור יש קיצים לפי עניין התשובה והזכויות המיוחדים לאותו דור. יש קיצים שאחר כך הם לא קץ מוחלט, אבל יש כבר התקדמות. על קץ האחרון שלנו, לא תליה בתשובה אלא בחסד. כמו שאמר ישעיהו, למעני, למעני אעשה, מה שאמרנו לפני כמה דקות. זה תלוי, וגם בזכות אבות. וזה שנאמר, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו. וזה הקץ לבד נתגלה לאבות ולמשה, אבל אנחנו לא יודעים מתי זה הקץ הזה. ואז גרא מזהה בכל התור את התהליך שאנחנו עוברים בו עכשיו, כתחילת הגאולה. מה היה בתלמידי הגר"א שבאו לפה? הם סבלו סבל נוראי. זה היה, הם, לא יודע איך הם בכלל החזיקו מעמד, האנשים האלה, כשהם מסביב, הם בונים, ולבו המון כספים, בנו, אני מהחור, אני לוקח אותו בתור משל, בנו את בית כנסת האדיר הזה, ופתאום מרסו להם אותו, ועוד פעם בונים, ועוד פעם מרסו. זה פשוט, אתה רואה, מדי פעם איזה מין נסיגה, אבל מכל נסיגה אחר כך יוצא דבר עוד יותר גדול, ועוד יותר חזק, ועוצמה יותר גדולה. זה מה שאומר הגר"א. יש כל מיני קושיות. גם היום, איך זה יכול להיות? שהגאולה הזאת היא גאולה, כשהממשלה הזאת לא כולה שומרת תורה ומצוות, וגם עם ישראל כולו עדיין הגיע למעלת מינימום של לפחות של מצוות לפעמים. זה אומר האור החיים הקדוש במספר 18. כתוב, הוא אומר את זה בתור דרוש על פרשת בתי הרי חומה שמה. מספר 18. אם לא מצא ידו די ישיב, כתוב שם, אז הוא צריך לבדות את בתי הרי חומה. אם יראה האדון, קדוש ברוך הוא, כי אין כוח בעם לסבול חבלים עוד, ורבו חובותיהם למעל הראש, ואפס בהם כוח הסבל, והיה ממכרו עד שנת היובל, שהוא זמן המוגבל לגאולה בעיתה, ואז ויצא ביובל ושב לאחוזתו, כי קץ הגלות ישנו, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס וחלילה. זה לא מותנה, כי בדיוק שראינו קודם, זה לא חידוש גדול של האור החיים. אבל תדע לך שקץ הגלות ישנו, הקץ האחרון ישנו, גם אם חס ושלום ישראל יהיו רשעים גמורים חס וחלילה. אבל כמו שאמרתי, צריך לזכור את מה שאמר רב ציודה. צריכה להיות התעוררות מלמטה, וכך כותב גם הגר"א, התעוררות על ידי לטה, לבוא לפחות לארץ ישראל, להתקדם לארץ ישראל. בעצם זה גם כתוב באור שמח עצמו במשך חוכמה. כתוב שאומרת שמה רות לפני שהיא נפרדת, כשנעמי אומרת לה, תלכי לבית אביך, למה צריכה להתלוות אליי? אני מסכנה, ואני כבר איבדתי את בעלי ואת הבנים שלי, ואין לי המשך. אז היא אומרת, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. גם תדעו לכם, כשאחד עובר תהליך גיור, אנחנו לא ישר אומרים לו, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, תשמור מצוות וכל מיני דברים כאלה. אנחנו אומרים, העם ישראל, אתה רוצה להצטרף לעם הזה? העם הזה סובל, לא כדאי לך, יש סבל נוראי וכדומה. מדברים איתו, קודם כל, על הצד הלאומי של הצטרפות לעם ישראל. אחר כך אנחנו מדברים איתו גם על קיום תורה ומצוות כמובן. יש קבלת מצוות לפני שלושה דיינים. וזה נלמד את זה מנעמי שם. עמך עמי, קודם כל הדבר לאומי, ואלוקייך אלוקי. אחר כך אנחנו מדברים איתו על דברים שבין אדם למקור. גם זה דרך אגב, הרב קוק באחד המקומות, אתם יכולים לראות בשמונה קבצים. הוא אומר, כשבא אליך מישהו מרחוק, אתה אל תדבר איתו תכף על הקדוש ברוך הוא. הוא מגיש את זה למה שכתוב, הסיפור הזה במסכת שבת, שבא גוי אחד ורצה להתגייר, והוא הלך לשמי הזקן, ושמי אמר לו, הוא אמר לשמי, אני רוצה להתגייר על רגל אחת. הוא אמר לה, מה זה רגל אחת? דחף אותו ועמד את הבניין שבידו, כתוב בגמרא. אז המערשה אומר, לא ששמי עמד על הפיגומים שמי, זה עמד בניין, אלא הוא אומר, כל זאת תורה זה בניין אחד, מה אתה רוצה ברגל אחת? מצווה אחת? לא שייך. אז הוא בא להילל, והילל אמר לו, מה דהלך סני לחברך לא תעביד. זה כל התורה כולה, ואידר פירוש הזיל גמור. לא שמספיק לקבל בן אדם לחברו, אבל הוא הדגיש לו שהשלב הראשון זה בן אדם לחברו. אז הרב שואל, טוב, נכון, אז זה באמת התשתית למצוות שבן אדם לחברו. אבל איפה מתפדל שלא שבן אדם למקום? אומר, תראה, כשבא אדם מרחוק, זה יכול להיות גוי ולהבדיל גם יהודי שחוזר בתשובה, אל תתחיל לדבר איתו על קדוש ברוך הוא ועל בן אדם למקום. תחנך אותו שהוא לא מרכז העולם, כך אומר הרב. תחנך אותו שמי דהלך סני, יש חבר, חברך לא תעביד. אל תחשוב שאתה המרכז, כל אחד חושב שהוא מרכז העולם ומגיע לו הכל. ואחרי שאתה מתחנך, קודם כל בצורה שלילית, אל תעשה דברים רעים לאחרים. ואז בתורה יותר חיובית, ואז הוא מבין שיש עולם חוץ ממנו, ושיש יחידים וחברים חוץ ממנו, ושיש עם שלם שאתה רוצה עכשיו להצטרף אליו. ואז תתחיל לדבר איתו, כיוון שאתה יודע כבר שיש גם אנשים מסביב, מסביבך, שהם מגבילים אליך, אז הוא מתחיל לדבר איתו על עולמות יותר עליוניים, ועל הקדוש ברוך הוא וכדומה. זה מה שהילל הזקן שם התכוון לומר. אתה תתחיל להגיד לו, מה דהלך סני לחברך לא תעביד, זה יהיה שלב ראשון, ככה שהוא יתרגל לדבר הזה, ויתרגל עמך עמי, אז תתחיל לדבר איתו על אלוקייך אלוקי. זה בדיוק גם התהליך של כל כלל ישראל. אתה קודם כל בא לארץ ישראל, אתה מי שישוב, איך אומר שם האור שמח במשך חוכמה בפרשת ניצבים, הוא אומר, מי שכתוב, והשבות האלה לבביך, לבביך זה עם ישראל, הוא אומר. אתה צריך בשלב ראשון, והשבות להיות חלק, ולהרגיש את עצמך חלק מכלל ישראל, וזה הולך תמיד עם ארץ ישראל. ועל גבי הדבר הזה, בסופו של דבר, יהיה תהליך שלם, כמו שאומר יחזקאל הנביא, שבסופו של דבר, כמו שבוך הוא הופך את לב האבן ללב בשר בתוך ארץ ישראל. גם סבו של הרב אלישיב, שיחיה ויאריך ימים ושנים, הלשם, שהיה גדול למקובלים בדורנו, כך כותב עליו הרב, אז הוא גם כותב, תדע לך, זה התהליך. התהליך הוא בהחלט שקודם כל אנשים באים לפה, ובמצב בהחלט לא אידיאלי, ואז פה לאט לאט זה הולך, ומזה אין נסיגה יותר. גם המהר"ל בנצח ישראל, פרק מ"ו, כותב במספר 19, וזה אני גומר, כי הגאולה האחרונה בערך הגאולה הראשונה היא כמו ערך החמה אל הירח. יש הבדל בין הירח לבין השמש. הירח הוא הולך וגדל וגדל גם עכשיו, אחר כך הולך ועושה נסיגה. אחר כך נהיה חושך אחר כך לחלוטין הוא נעלם, ואחרי כמה זמן הוא מופיע עוד הפעם מחדש. אז הגאולה האחרונה בערך, כשאתה משווה, הכוונה את המהר"ל, את הגאולה האחרונה לגאולה הראשונה, אז הגאולה הראשונה היא כמו ערך חמה אל הירח. וזה כי הלבנה היא מאירה וחוזרת ומאפלת. וכן הייתה הגאולה הראשונה. אחר הגאולה היה חושך של גלות. ועוד פעם גלות. כמו הלבנה שמהירה וחוזרת ומאפלת. אבל הגאולה האחרונה שהיא תמיד ואין לה הפסק, לכך גאולה האחרונה נגד החמה שהיא נשארת בלי שינוי. זה אנחנו מה שרואים בקידוש לבנה, היא אור הלבנה כאור החמה. זה לא רק בגלל עוצמת האור, אין יותר נסיגות. אחרי שיש דבר כזה גדול, יכולים להיות משברים חס וחלילה, וכל דבר גדול הולך עם משברים, אבל הדבר הזה הוא בלתי הפיך בעזרת השם, וחורבן שלישי לא יהיה.